הנבואות של בלעם. וילך בלעם עם בלק, אחרי שבלעם מגיע, ויבואו קריאת חוצות, הוא זובח בקר וצון, לוקח אותו לבמות בעל, ויר משם קצה העם. זה נתחיל בפרק כ"ג פסוק א'. ויאמר בלעם אל בנק, בנה לי בזה שבעה מזבחות, ואכן לי שבעה פרים ושבעה אלים. ויעד בלק כאשר דיבר בלעם, ויעד בלק ובלעם פר ועיל במזבח. עכשיו הוא מחכה להתגלות של נבואה שהקדוש ברוך הוא יגלה לו. ויקר אלוקים אל בלעם, ויאמר אליו את שבעת המזבחות ערכתי, ועל פר ועיל במזבח. זאת אומרת, אני את שלי עשיתי, הקרבתי קורבנות. זה הביטוי הכי חריף להקריב קורבן שלא נשמע, כן? בלי שום... שלא נשמע בכלל, כן? בדיוק ההפך מלשמע. ויעשם השם דבר בפי בלעם. ואז הקדוש ברוך הוא שם דבר בפיו, ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר. אז רואים פה שהקדוש ברוך הוא נתן לו דבר, נתן לו דיבורים בפה, ואמר לו, לך עכשיו לבלק, וכה תדבר, ותדבר את מה שהכנסתי לך בפה. פה זה בעצם ההגדרה, הגדרה חשובה מאוד, מה זאת נבואת בלעם. לא קם בישראל כמשה עוד. לא היה עוד בעם ישראל כמו משה, אבל באומות העולם קם. למה באומות העולם היה את בלעם שהיה בדרגת הנבואה שלו כמו משה רבינו? מה ההבדל בין נבואת משה לנבואת כל הנביאים? אז הרמב"ם כותב כמה חילוקים, אבל החילוק שמדברים עליו פה, בעיקר אצל בלעם, כלפי בלעם, זה החילוק של כה אמר השם וזה דבר השם. כל הנביאים התנבאו בכה אמר השם, שזה מה שנקרא אספקלריה שאינה מאירה. לעומת זאת, משה רבינו מתנבא בזה דבר השם, שזה אספקלריה המאירה. אז דבר ראשון, מה זאת אספקלריה ומה זה מאירה? אספקלריה זה כמו זכוכית. עכשיו, יש זכוכית שקופה, ויש זכוכית שהיא לא שקופה. זכוכית שהיא מלוכלכת, לא חייבת להיות שהיא התלכלכה, יכול להיות שהיא מלוכלכת מתחילת בריאתה, כן? זכוכית מלוכלכת, זכוכית לא שקופה לחלוטין, אז הדברים נראים מתוכה, אבל לא בצורה בהירה וברורה. רואים את הכיוון. אפשר לראות שיש פה אדם ולא כלב. אבל לא רואים את הדברים בצורה ברורה וחדה. לעומת זאת, באספקלריה המהירה, זכוכית שקופה לחלוטין, אז נכון, את הדבר בעצמו הוא רק רואה את ההשתקפות, אבל היא ברורה לחלוטין. עכשיו, נבואת כל הנביאים מסביר רבי ישוע לייב דיסקין, המהר"ל דיסקין מסביר שהם קיבלו רעיון, ואת הרעיון הזה הם הוציאו במילים שלהם. זאת אומרת, ישעיהו, ירמיהו, הושע, מיכה, צפניה, קיבלו רעיון, הקדוש ברוך הוא נתן להם את הנבואה בתור רעיון, עכשיו את הרעיון המופשט הם הוציאו, הסבירו במילים שלהם, ולכן כל אחד מדבר בסגנון שלו. ישעיהו לפי השפה שלו שהייתה מקובלת בתקופתו, ודוגמאות שהוא ראה מול העיניים שלו, זאת אומרת מאוצר המילים שלו, מאוצר המושגים שלו, מהידיעות שלו, הוא הוציא את הרעיון הנבואי שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. הביטוי, השפה, הצורה, אם זה סדר א' ב' או עם חרוזים, בלי חרוזים, זאת אומרת, הצורה של הדברים לא הוכתבה על ידי הקדוש ברוך הוא, אלא זה היה האדם, הנביא. אבל זה הכל, זה הכל אצל מי? אצל הנביא, כל הנביאים, שזה אספקלריה שאינה מהירה. הם רואים את הרעיון, את הרעיון הם מסבירים בשפה שלהם. יחזקאל בצורה שלו, הושע בצורה שלו, מיכה בצורה שלו, עובדיה, כל נביא עם הסגנון שלו. באמת, בדוגמה מופרעת, שלא קרתה ואולי גם לא תקרה. נניח שהנביא היה מדבר צרפתית, והיה מקבל נבואה, אז באיזה שפה הוא היה אומר את הנבואה שלו? בצרפתית. וזה לא, כמו שישעיהו אמר בשפה שלו, וכל אחד דיבר בשפה שלו. זה הכל בנבואת כל הנביאים. נבואת משה היה זה דבר השם. הקדוש ברוך הוא נתן דיבורים בפיו. זאת אומרת, זה לא היה רעיון שמשה רבינו דיבר בשפה שלו. מילה אחרי מילה. את המילים האלה הקדוש ברוך הוא אמר לו להוציא מהפה. עכשיו, מה קורה אצל בלעם? זה ההבדל בין נבואת משה לנבואת כל הנביאים לפי מהר"ל דיסקין. עכשיו, מהר"ל דיסקין אומר, מה קרה אצל בלעם? בלעם הנבואה שלו הייתה כמו נבואת משה, לא כמו נבואת כל הנביאים. הוא קיבל נבואה של דיבורים, מילה אחרי מילה, לא רעיון שהוא יסביר. אומר למה? כי בלעם, אם היו נותנים לו להסביר את הנבואות, אז הוא היה מסביר אותם כך שהוא רוצה. היה מקבל את הרעיון, ברכות על עם ישראל, והיה כבר מכניס את הברכות בצורה שלו, כן, כבר יש ביטוי חסידי של רב ברוך ממשבוש, כן, הנכד של הבעל שם טוב. רב ברוך ממשבוש אומר שמה בלעם היה יכול לקלקל את הנבואות, הוא רצה לברך אותם רק בגשמיות. שיהיה להם רק גשמיות ולא רוחניות. אז בסדר, הוא כבר היה עושה עם זה מה שהוא רוצה. לכן הקדוש ברוך הוא, ויעשה מהשם דבר בפי בלעם. זה כנראה שיש פה חלק יותר עמוק, הוא מעיר הערה מאוד נכונה. אומר, לפי מעריל דיסקין, מעריל דיסקין אומר שבעצם ויעשה מהשם דבר בפי בלעם, המילים בעצמם. זאת אומרת, לבלעם לא הייתה שום השפעה לפרשנות של הנבואה ועל הצורה של להביע את הנבואה. ואנחנו רואים שהגמרא אומרת שהדברים שאמר בלעם ברך את ישראל, הברכות שלו תמונים בהם כל מיני כללות. כן, למשל אומר כארזים איתי, הוא ארזים שכשיש רוח שערה אז הם נופלים. זאת אומרת, יש פה כל מיני, יש עוקץ בתוך הברכה. אז אם זה היה כל זה והיה שם השם דבר בפי בלעם בלי השפעה, אז איך נכנס העוקץ? זו השאלה שהוא שואל, שאלה מאוד טובה. חזרו לקללה. אז פה יש נקודה שבעצם יש ברובד הפשוט יותר, ויש ברובד העמוק יותר. בגלל שזה ברכות שנמשכו על ידי בלעם, אז נכון, זה לא יצא כללות כמו שבלעם רצה. בלעם היה יכול להפוך את הברכות עצמם לכללות גמורות. אז יצא ברכות שהן חלשות יותר, ובסופו של דבר כולם התהפכו לרעה, חוץ ממה סבורו הולך יעקב. אבל לא, זה... תראה, בפסוק כתוב, בסופו של דבר, בפסוק כתוב מפורש, כן? ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. זאת אומרת, הכללה התהפכה לברכה. רק מה, זה היה, יכול להיות שיש איזו דרגה מסוימת שנשאר ברכות, איזה משהו קטן של כללה, אבל בכלל בלי יחס למה שבלעם עצמו היה רוצה להגיד את הנבואה. מה שהוא רצה. זה היה ברכות גמורות. יכול להיות, יכול להיות, זה באמת שאלה טובה, זה יכול להיות שזה היה תרוץ, זה היה תרוץ, זו שאלה טובה. כן, ויעשה השם דבר בפי בלעם. בלעם מקבל דבר בפיו, את הברכות האלה להגיד. ויאמר שוב אל בלק, וכה תדבר, לדבר את הברכות האלה. וישב אליו, והנה ניצב על עולתו, ובכל שרי מואב. דרך אגב, לפי הפירוש הזה של מעריל דיסקין, שאומר שויעשה השם דבר בפי בלעם, שאת הדיבורים, הרב שך מסביר באבי עזרי, מה היה הניסיון הגדול של אברהם אבינו בעקדת יצחק? אברהם אבינו בעקדת יצחק, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תקריב את הבן שלך לעולה. נניח שהוא לא רוצה, יש לו מה לעשות? אין מה לעשות. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהבן שלו ימות, זה יקרה. אם זה לא הוא עצמו יקריב אותו, אז הרבה דובים והעריות יש למקום, כן? יש מחלות, יש אלף דברים. אי אפשר להריב עם הקדוש ברוך הוא. אי אפשר להתנגד, מה הוא יעשה? אז הוא אומר, מה בעצם היה הניסיון של אברהם אבינו? אז הוא מסביר ככה, אברהם אבינו הרי קיבל את הציווי על העקדה בנבואה. עכשיו, אנחנו הרי אומרים שהנביא מפרש את הדברים כמו שהוא רואה. אברהם אבינו לא היה בדרגת נבואה של משה רבינו, היה בדרגת נבואה כמו כל הנביאים. אספקלה היה שאינה מהירה. זאת אומרת, הוא קיבל רעיון, והוא היה צריך לפרש מה נאמר לו. והוא פרש את הדברים בצורה נקייה לחלוטין. הוא לא ניסה לפרש בצורה שתתאים לו, כמו שיש הרבה, בן אדם רגיל, כן? איך קוראים לזה? נגיעות. מה יש לו נגיעות? בלשון של הבעלים מוצר, יש לו נגיעות, יש לו נגיעות. מה זה יש לו? הוא לא נקי. יש לו כל מיני דברים שעוזרים לו להגיע למטרה, הוא שומע מה שהוא רוצה לשמוע. אבל אברהם אבינו היה נקי לגמרי. הוא ממש נקיים לשמוע את הדברים, הוא שמע אותם כמו שהם. היה לו את הכוח שהאינטרסים האישיים שלו לא יניעו אותו לפרש את הדברים בצורה לא נכונה. זה יצאו אותו. זה היה הנקיות של אברהם אבינו. הניסיון הגדול שלו היה האם הוא יבין את הנבואה בצורה הנכונה, או שהוא יברח מהיושר הפנימי שלו לכל מיני כיוונים של לא, הקדוש ברוך הוא מתכוון ככה, הוא מתכוון ככה. יש איזו בדיחה מפורסמת שאומרים, אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את בנך. הוא שואל איזה בן, יצחק או ישמעאל, יחידך, שתיהם יחידים, אשר אהבת, את שתיהם אני אוהב. מה אומרים לך את בנך, קח את ישמעאל, תשחט אותו, תחתוך להם ישראל את כל הצרות, מה? למעשה, אבל התשובה הזו היא פשוטה. אברהם אבינו לא רוצה לצאת ידי חובה. הוא רוצה לעשות את רצון השם. ברור, אם זה היה נוגע אלינו, אז רגע, רגע, איך אפשר הכי בקלות פה לצאת ידי חובה, או אפשר היה גם להרוויח משהו מהצד? אברהם אבינו לא מעניין לצאת ידי חובה, והנה, בסדר, גמרתי, לקחת כבר אחד שב בשקט. הוא רוצה לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אוי. נו. כן, אבל זה עוד פעם, אבל לפי מעריל דיסקין הזה הוא אומר שזה תלוי ב... זה מהלך מעניין. כן, יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. כן. יכול להיות. בוחן אותו אם יש לו אפשרות לנבואה. כן, אבל יכול להיות שזה חלק מהנבואה גם כן. עכשיו איך מפרשים את זה? סלו. נמשיך. ויתם משלו ויומר. ואז הוא אומר, מן ארם ינחייני בלק מלך מואב. אומר, מארם הוא הביא אותי, בלק מלך מואב הביא אותי, מהררי קדם. מה זה הררי קדם? הוא הביא אותו מהמזרח. אבל אני לא יודע כמה, הנציב מסביר שזה לא היה ממש מהמזרח. הוא אומר מהכוח שהוא קיבל מהמזרח. הרי אברהם אבינו שילח את בני הפילגשים אשר לאברהם, נתם אברהם מתנות וישלחם קדמה על ארץ קדם, שמות ומעם עשר להם. ומשם בלעם היה יונק את הכוח שלו, מהררי קדם, מהמזרח. הוא אומר, לך ארה לי יעקב, ולך זועמה ישראל. מה הוא מבקש ממנו? שיבוא ויקלל. זה מה שהוא רוצה ממנו, שיבוא ויקלל. כי הכוח של בלעם היה בכללה, היה בלקלל טוב. הוא אומר, לך ארה לי יעקב, ולך זועמה ישראל. ואז אומר בלעם, מה אקוב לא כבו כל, ומה אזעום לא זעם השם. אני לא יכול לקלל, אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה לקלל. טוב, אז יש פה שאלה שאור החיים הקדוש שואל, היום ההילולה של אור החיים. אז יש פה שאלה שאור החיים הקדוש שואל. רגע, לפני הפירוש הזה, הסיפור שראיתי היום, מאור החיים, מאוד מאוד אהבתי, אז לכבוד ההילולה. איפה זה? לא, זה חוברת שהוציאו לכבוד... הנה. הוא כותב ככה על הפסוק במשלי. כתוב, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. מסביר האור החיים הקדוש, שבלימוד התורה, לפעמים בן אדם זוכה והוא מכוון לאמת. הוא הולך בדרך הנכונה. אומר, כשדרכיה דרכי נועם, הוא זוכה לדרכי נועם, מה זה דרכי נועם? לחזות בנועם השם. אבל יש לפעמים זה נתיב. מה זה נתיב? נתיבותיה. נתיב הוא לא הדרך. הוא אומר, נתיב לא ידעו עין. זה לא דבר מוגדר. זה לא דרך ולא נודע. וזה מורה על שהדבר הוא לא אמת. הוא אומר, הנתיב הוא לא נכון. אף על פי כן, שלום. דרכיה, אלה שהולכים בדרך וזוכים לכוון בלימוד התורה לפירושים אמיתיים, דרכי נועם, זוכים לחזות בנועם השם. וכל נתיבותיה, אלה שהולכים, מנסים ללמוד תורה, אבל אומרים פירושים לא נכונים, גם כן שלום, זה לא יזיק להם. אומר, האדם היה יכול לפחד. נגיד, אם אני לומד תורה, ואני אומר פירוש, רגע, איך יש לי את האומץ להגיד פירוש? ואם זה לא נכון, מה, לקחת את תורת השם ולסלף אותה? אז אמר לו, אם הכוונה שלך תאורה, ואתה רוצה ללמוד תורה, גם אם אתה תגיד פירוש שהוא כביכול, הוא לא נכון, והוא כביכול בידוי לתורה, אל תדאג, זה לא יזיק לך. וכל נתיבותיה, שלום. והוא אומר, עד הרבה תיטול שכר. והאורח חיים הקדוש ממשיך בזה לשונו, וכאותו מעשה שאדם אחד היה בכל יום מברך אילו ואילו משרפים וכולי, ומנעות על מיל חכם וציערו בחלום על שמנעו, כי כל אשר יכוון ליבו לרצונו יתברך, השם יסיר המאגשים למישהו. מה הסיפור? הוא לא כותב מה הסיפור בעריכות, על בן איש חי כותב בספר עוד יוסף חי, פרשת מטות, הוא מביא את הסיפור בעריכות. סיפור דומה, לא ממש אותו סיפור, סיפור מאוד דומה. היה אחד, תם, עם הארץ, שלא ידע להתפלל ולא הבין לקרוא בסידור. ומדי יום היה הולך לבית הכנסת והיה שומע את החזן, שהיה רגיל לסיים בנעימה מיוחדת את התיבות, אילו ואילו נשרפים בבית הדשן. וחשב שבוודאי אילו הן ברכות גדולות, שהחזן מברך בהם את כל הציבור. מה לעשות? ככה חשב. במשך הזמן הוא עבד קשה, הצליח לקלוט את החמישה תיבות האלה, והוא התלמד לעומרם בעל פה. והיו לו למעלה מעשרה בנים. ובכל ליל שבת היו כולם עומדים לפניו, והוא מניח שתי ידיו על ראשם וקורא עליהם בדבקות, אילו ואילו נשרפים בבית הדשן. בן אדם עשה ברכה כל ליל שבת. טוב, עד שנזדמן ליל שבת אחד שאכל אצלו תלמיד חכם. וכאשר שמע את נוסר ברכותיו, חרד חרדה גדולה, וצעק ואמר לו, מה אתה עושה עם בניך לקללם בליל שבת ותביאם לשרפה בבית הדשן? בליל שבת, אומר הבן איש חי, הגידו לאותו חכם בחלום, כי לא טוב עשה שביטל את האיש ממנהגו. כי הוא אומר לפי תומו, וכיוון שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, לוקח אותיות של חמישה תיבות אלו, ועושה מהם צירופים אחרים של ברכות גדולות. כי השם יתברך יתקנם כחסדו, ועל כיוצא בזה נאמר, ודגלו עליי אהבה, אף על פי שהוא מדלג אותיות, שבזה תשתנה משמעות הדברים ותתהפך מטוב לרע, אם כל זה הם אהבה, שיהיו נשלמים ונתקנים בסדר הנכון. והוא מביא פה עוד מקור לסיפור הזה, זה כנראה הסיפור של אור החיים הקדוש מתכוון, למרות שזה שונה קצת, כי הבן איש חי כותב שהסיפור היה בליל שבת, לפני הסעודה, אבל באור החיים הוא כותב שהיה אדם אחד היה בכל יום מברך, אילו ואילו נשרפים בבית הדשן, אז כנראה רעיון אותו רעיון. בספר חסידים יש סיפור נפלא בנושא הזה, אומר שאותם הקוראים פסוקי דזמרה, בקול רם ונעים, ונעים זמר, ואינם יודעים הפסוקים. יש כאלה, הוא אומר בקול, תדע, וזה ההתלהבות, אבל ככה מערבב את המילים, ואומרים בטעות, הוא אומר, תפילתם ובמירותיהם מתקבל כריח ניחוח, לספר חסידים. ספר חסידים זה ראשוני הראשונים. כריח ניחוח, וגם הקדוש ברוך הוא שמח עליו שמחה גדולה, ואומר, כמה הוא מזמר לפניי לפי דעתו. נכון, זה בת... הוא אומר שטויות, הוא מחירופים וגידופים, אבל לפי דעתו הוא שר לפניי. כמה הוא מזמר לפניי לפי דעתו. על זה נאמר בדגלו עליי אהבה, מעילתו עליי אהבה. מעשה בכהן אחד, אומר הספר חסידים, שהיה פורס כפיו, היה עושה ברכת כהנים, ואומר, יברכך השם וישמדך. וישמדך. הקדוש ברוך הוא ישמיד אותך, וישמדך. והיה שם חכם אחד, והעבירו מלפני התורה, לפי שאינו יודע לחתוך האותיות אשר בברכת כהנים. ככה אתה עושה בחסידים. והראו מן השמיים לאותו חכם, כי אם לא יחזירנו, יענש בדבר. קדוש ברוך הוא רוצה שהוא יברך את עם ישראל וישמידך. והאור החיים, נסיים את זה עם המילים של האור החיים, כי כל אשר יכוון ליבו לרצונו יתברך, עם הכוונה של הלב היא תאורה, השם יסיר המעקשים למישור. זה ממש לכבוד אור החיים. צריך להקביד אותי. לא, זה יש סיפור מאוד חמוד. יש סיפור מאוד יפה עם רבי לוי יצחק עם ברדיצ'ו. פעם אחת הוא היה בבית הכנסת, והוא רואה בן אדם ככה מתפלל מאוד מהר, וככה בולע המילים, בולע אותיות, ובספיד גומר את כל התפילה. אחרי התפילה רבי לוי יצחק מברדיצ'ו ניגש אליו ואומר לו, תגיד, גמרת? מה? אומר, ג'וליה גמר, זה יסתדר. מה הרב רוצה? מה הרב רוצה? אומר, אם אתה לא מבין אותי, איך אתה רוצה שאני שומע עם שום את התפילה שלך? אותו אדם נהרה. אז היה שם בן אדם אחד, אדם בן 70, כאילו בצד עומד שם, ואז הוא אומר, הרב, אמא תמיד מבינה את הילד שלה. ורב לוי יצחק מברדיצ'ו ממש יצא מהכלים מהתפעלות מהאמירה הזאת, והוא שואל את אותו בן יהודי שאמר את זה, בן כמה אתה? הוא אומר לו בן 70. הוא אומר, היה שווה לך לבוא לעולם, לחיות 70 שנה בשביל לומר את המשפט הזה, שהאימא מבינה תמיד את הבן שלה. אז רב שלום שבדרון היה חוזר על הסיפור הזה, והוא אומר, ואל תחשבו, אני חסיד, הוא היה אומר. אני אומר, ויצמח פורקני, אני חסיד, אבל בכל זאת אני רוצה להעיר הערה. הוא אומר, כשילד בן שנתיים שוכב בזה ואומר בוק וטינה וזה, אז האמא נותנת לו נשיקה ונותנת לו בקבוק או קלמנטינה. אבל כשילד בן 20 אומר בוק וטינה, אז האמא מתחילה לבכות. כשיש בדילוגו על היעבה וכילוזו על היעבה, בסדר, כשילד קטן, לא יכול, מנסה, בסדר, זה חמוד. אבל בגיל מסוים זה כבר מפסיק להיות חמוד, זה... טוב, לענייננו, זה האור החיים הקדוש. האור החיים הקדוש פה שואל, מה המקום של הקללה של בלעם? מה זה יעזור? אם הקדוש ברוך הוא זועם עליהם, כועס עליהם ורוצה לתת להם קללה, אז אין צורך בזה עם בלעם, לא צריך את הקללה של בלעם. אלא לא קרא לו בלק, אלא לקלל למי שאינו מקולל. מה זה קללה? הוא לא מקולל, תבוא תקלל אותו. אבל הוא אומר, אבל אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא יקלל אותו, אז זה לא יעזור שום. מה זה הדבר הזה? מה תעזור הקללה של בלעם? אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהם יהיו מבורכים, קללה זה סוג של תפילה, כמו שבעצם ברכה זה סוג של תפילה. מה הקדוש ברוך הוא לא רוצה? זה לא יקרה. אז הוא אומר, ככה, בעיקרון הקדוש ברוך הוא, לפעמים יש בן אדם שמגיע לו עונש, אבל הקדוש ברוך הוא, הרי המידה הראשונה זה ערך אפיים, אחד מ-13 מידות של רחמים, ערך אפיים. הקדוש ברוך הוא מעריך אפו לעוברי רצונו, בין לצדיק שיחטא, בין לרשע, אפילו שהוא ממשיך לעשותו. הקדוש ברוך הוא יש מידה של ערך אפיים, אומר אחת מ-י"ג מידות הרחמים, אבל, וזה נוהג תמיד, אבל יש מצב של כרגע באפו, שיש מצב של זעם, כעס, אז מתגברים הדינים על המדבר במשפט באותו זמן, ונפסק את המידה של ערך אפיים. אותו דבר, כשיקלל אדם את חברו, מה הוא מזיק? הוא לא יכול להביא עליו כללה, אבל הוא יכול לגרום שכשיש על האדם מידה של ערך אפיים, הוא גורם לכעס, כשיש כעס, אז נפסק המידה של ערך אפיים, והוא יקבל את העונש. זאת אומרת, זה מה שגם כן הוא רוצה לעשות פה בלעם. הוא בא לעשות מצב לזרז את הכללה שצריכה להגיע. דרך אגב, יש אורח חיים בתחילת הפרשה, שכשבלק שולח לבלעם ואומר לו תבוא לפה בשביל פסוק ו, ואתה לך נער לי את העם הזה. מה זה לך נער לי את העם הזה? למה הוא לא מבקש תבוא תברך אותי? לא צריך לבקש תקלל אותו? למה הוא צריך להיות אנטי? זה דבר חיובי, תברך אותי שאני ישמור. אומר האור החיים, ונראה כי לעולם ברכת בלעם כברכת חמור. אותו דבר, כמו שחמור יכול לברך, גם בלעם יכול לברך. למה הוא אומר כברכת חמור דווקא? כלב, חתול, לא טוב? רק מה, אשתו הייתה אתון. אז הוא חמור, לא? בלעם, אתון. אז אם אתון, זה חמור. זה מתאים. טוב, כי לעולם ברכת בלעם כברכת חמור. אלא שהרשע היה מערים. כשהיה רואה בהצטגנינות שפלוני יעלה לגדולה וכדומה, כשהיה רואה שמישהו הולך לעלות לגדולה, מה היה עושה? היה עושה שמברכו, וכשבא הדבר ומתברך, חושב שברכתו של בלעם גרמה. ככה זה היה עובד אצל בלעם. הוא היה הולך ונותן ברכה, אם זה היה מצליח, אז הנה, זה הברכה שלו עזרה. אבל הוא אומר, הכללה שלו היו כללות אמיתיות. למה? כי הוא אומר, הוא היה רע עין, הוא היה כל כולו רוע, ולכן כשהיה שם עין, זה היה מכל הלב, כן. העין רעה שהוא היה שם על מישהו, עין הרע זה היה מכל הלב. כללה היה מכל הלב, ולכן זה היה מצליח. אבל הברכות שלו היו, כשהוא ידע שמישהו הולך להצניח בין כל וכו, אז הוא היה הולך ומברך אותו. זה למעשה ראיתי דווקא השבוע סיפור שהיה פעם, אחד גם כן בבא זייפן, שהיו באים אליו והיה נותן ברכות בתשלומים והכל, מקבלים, כאן מכבדים כל סוגי כרטיסי אשראי, היה כתוב שם ליד הטרף, כן? איתו ואותו אחד פעם אחד הגיע אליו, אני צריך לשנע עצים מהיער לשוק, אני צריך שיהיה שלג. אז הוא מבקש מהבבא שייתן לו ברכה שיהיה שלג. אז הוא אומר, אתה רוצה שיהיה שלג? אז תראה, שלג עם האטריה 333. תביא 333 רובל, אז הוא מסדר את העניינים. אין בעיה, בן אדם נותן את הכסף, בגימטריה שלג, 333, ועולה. בדרך החוצה, הגבאי אומר לו, מה אם ציפי בשבילי? אז הוא נותן לו עוד איזה 10 רובל. הבן אדם הולך, בסוף היה גשום, לא רק שלא היה שלג, היה גשם כל הזמן. ואם היה גשם, הוא לא יכל לשנע את העצים, הפסיד את כל הכסף שלו. הוא חוזר לרב הזה, ואומר לו, לרב הזייפן, ואומר לו, מה? איפה? שילמתי לך את הכסף, שיהיה שלג, בסוף היה גשם. הוא אומר, תגיד, נתת עוד כסף בדרך? הוא אומר, מה פרוש? לגבי שלך, נתתי עוד 10. הוא אומר, עוד 10 זו בגימטריה גשם. שלג 333, גשם 343. הרס את הכל. יש דווקא במדרש מסופר שהיה אחד שהיה אומר על אישה מעוברת, הוא היה אומר אם זה בן או בת. עכשיו הוא אומר שהגנב הזה, המדרש מספר שהוא היה רושם בפנקס שלו, אם היו באים אליו, שואלים מה יהיה, הוא היה אומר בן, אז בפנקס שלו היה כותב, בא לפני פלוני פלוני, ושאל מה יהיה לו, ואמרתי בת, עם תאריך, ככה. ואז אם היה בא מישהו אחר, מה זה? הוא היה אומר בן. בן כותב בת, הוא היה אומר בת, הוא היה כותב בן, כל פעם היה כותב היתר. עכשיו, אם זה יצניח, הוא אמר בן ויצא בן, מצוין, הנה, יצניח לו. אם זה לא יצניח, ואנשים חזרו עליו, אמרת בן, יצא בת. הוא אמר, אני לא זוכר מה אמרתי, בוא נבדוק מה כתוב. אם בקום הכתוב, תמיד היה כתוב הפוך ממה שהיה. המדרש מספר שהיה פעם אחד שהיה עובד ככה. אבל, טוב. כן, רמאויות האלה זה... יש משהו, הגמרא מספרת משהו דומה על שתי נביאי שקר שהיו בירושלים, בזמן ירמיהו הנביא, שהיה, אחד היה אומר ככה, אז השני היה אומר הפוך, והם היו עובדים בשותפות. ככה ששתיהם היו 50% הצלחה. בסופו של דבר. 50% הצלחה זה המון. הוא היה אומר שהוא ימות, הוא היה אומר שהוא יחיה. הוא היה אומר שהוא תלד, הוא היה אומר שלא תלד. הוא היה אומר כן, הוא היה אומר לא. כל דבר הם היו עובדים ככה. מספרים שפעם ישבו שתי קבצנים בכניסה לכנסייה. ישים שם אחד יהודי ואחד גוי. אחד נוצרי, אחד יהודי יושבים בכניסה לכנסייה. וככה עושים כסף. כמובן, כל אחד שיוצא נותן לנוצרי ולא ליהודי. עוד אחד, עוד אחד. ובסוף קרה, הקומר יוצא, כמובן נותן מתנה מכובדת לנוצרי, ואומר ליהודי, תגיד, אני לא מבין אותך. למה אתה יושב פה? אתה לא מבין שכולם נותנים לו, אף אחד לא ייתן לך? אז הוא מסתובב, מוישה, אתה חושב שהוא ילמד אותנו לעשות עסקים? זה בדיחה שטוב, נו. לענייננו. אז הוא אומר, כי מראש, דבר ראשון, לך ארה לי יעקב, ולך זועמה ישראל, ואז הוא התגובה של, ואז הוא אומר, מה קורה? מה עקב לא כבוקל, ומה עזעום לא זעם השם. מה זה מה עקב לא כבוקל, ומה עזעום לא זעם השם? אז יש פירוש מאוד יפה של הגאון מבילנה. הגאון מבילנה אומר, שכתוב שהקדוש ברוך הוא, שם דבר בפי בילם כרסן וכחכה. מה זה כרסן וכחכה? כמו רסן שסותם לו את הפה, שהוא לא יכול להגיד מה שהוא לא רוצה, וכחכה שזה בעצם מושך, מוציא לו מהפה את מה שהוא לא רוצה להגיד. אומר ככה, יש את השמות הקדושים, יש שמות שהם שמות של דין, ויש שמות שהם שמות של רחמים. למשל, שם אלוקים מידת הדין, כמו שרשי בתחילת פרשת בראשית כותב. לעומת זאת, שם ההוויה זה שם של רחמים. אותו דבר יש לנו, שם קל זה שם של רחמים. שם כה, יוד קי, יוד ה, זה שם של דין. עכשיו, בלק, בלעם, כשהוא ניסה להגיד שם כה, שם יוד קי, אז מה קרה? כחכה, משכו לו מהפה גם את האותיות ו' ה, ויצא שם הוויה, שזה שם של רחמים. לעומת זאת, כשהוא רצה להגיד שם אלוקים, אז אחרי א' למד, סתמו לו את הפה, שלא יצליח להגיד יותר. זה היה כרסן וכחכה. אומר הגאון מווילנה, זה מה שכתוב פה בפסוק. מה עקב לא כבו כל, ומה עזעום לא זעם הוויה. זה שתי השמות שבהם משכו לו את הדברים מהפה והוציאו לו את הדברים מהפה. רש"י אומר, מה עזעום לא זעם השם? אני אין כוחי, אלא שאני יודע לכוון השעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה, והוא לא כעס כל הימים הללו שבאתי אליך. וזהו שנאמר, זה פסוק במיכה, ההפטרה של השבת, עמי, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב. מה יעץ, מה הוא רצה. ומה ענה אותו בלעם בן באור, ומה באמת ענה לו בסוף בלעם בן באור. מן השיטים עד הגלגל, למען דעת צדקות השם. מה זה, מה קרה, עמי זכור נא מה יעץ למען דעת צדקות השם. שבכל הימים האלה, אז לא היה את הזעם הזה של הקדוש ברוך הוא שכל יום, וזה גילה שבעצם כל זה רק לטובתם של ישראל. למה? כי כשהקדוש ברוך הוא נותן את העונשים במנות קטנות, אז זה אף פעם לא מצטבר לכבד מדי. כמו שהאדם צריך לשלם חוב גדול. עכשיו, אם, לא, אם גובים את כל החוב בפעם אחת, זה סכום שהוא קורא. אבל אם לוקחים לנו כל פעם 10 שקל, אז סבא, זה במנות קטנות, יום-יום 10 שקל. ויום-יום 10 שקל, בן אדם יכול לעמוד. בסופו של דבר, כשה... תחום הגדול מתפרס להמון תחומים קטנים, אז הוא עובר בשלום. אותו דבר גם הקדוש ברוך הוא, את העונשים לעם ישראל, הוא כועס עליהם כל יום. ואז כל יום רגע אחד, כל יום רגע אחד. כשאתה תקבט את זה אחרי זמן, אז פעם אחת זה כבד מדי, אבל כל יום פעם אחת, אז זה נסבל. אבל אם הכל זה רק לטובתם של ישראל, אז בשבועיים, בימים האלה, כשבלעם רצה לנצל את זה לרעת עם ישראל, לכן הקדוש ברוך הוא לא כעס. למען דעת צדקות השם. בשביל זה יודעים שכל מה שהקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל כל יום, רגע באפו, זה גם לטובת עם ישראל. זה גם צדקה וחסד עם עם ישראל, שזה לא יצטבר להם הכעס לכמות גדולה מדי. בפסוק הזה, המי זכור נא מה יעט, יש פירוש מאוד יפה של יצחק מוולוז'ין, רבי יצחק מוולוז'ין, הרבן של רבי חיים מוולוז'ין. הוא מספר במשל, שהיה פעם מלמד, שהגיע להיות בבית של גביר גדול, שם הגבירים היו מביאים מלמד שיעבוד אצלם בבית. הוא מגיע, עובד אצלו בבית, וככה בהפסקה הוא יוצא לטייל קצת בחצר, חצר גדולה, ענקית, מגיע שם לאיזה פינה, הוא רואה כלב, אבל הכלב פשוט מסכן, קשור ככה חזק בשל שלאות של ברזל. והמלמד הזה, הפעם ראשונה הוא כנראה נבהל, הוא אומר, כנראה שזה כלב מזוקן, אבל הוא עובר שם יום יום, הוא רואה שכלב נכנע ושקט ורגוע והכל בסדר, הוא לא מבין, מה? כלב מסכן, מה קושרים אותו פה? שיתנו לצאת להשתולל, ללכת. אחרי תקופה הוא כבר הלך להתאפק, הרחמנות שלו געתה, והוא נכנס לגביר, לבעל הבית, הוא אומר, תשמע, מה עם הכלב הזה? הוא אומר, הכלב הזה הוא רוצח. הכלב הזה הוא רוצח. אני קושר אותו שם, כי אם לא, הוא נושך כל הזמן. אין ברירה, צריך להשאיר אותו ככה. בסדר, שומע השפק. עובר עוד יום, עוד יום, אז הוא מנסה ככה, הוא מתקרב אליו, מלטף אותו. ראשי הכלב הוא כלב חמור, הוא כלב בסדר, לא, אין שום בעיה איתו. אחרי שדי, הוא לא יכול לראות את הצער בעלי חיים הזה, הוא בא לבקש מבעל הבית, שחרר את הכלב. הבעל הבית אומר לו, אתה יכול לשחרר לרגע אחד, ותראה מה קורה, על אחריותך. הוא מגיע, משחרר את הכלב רגע אחד, ואז הכלב נותן זינוק, נותן לו כזאת משיכה, בסדר, הבנו אותו כיוון. אומר, אותו דבר גם בלעם. אותו דבר גם בלעם. אומר, בלעם, המס הגיע, רצה לקלל, נתן ברכות, 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 ברכות. אם הוא היה הולך הביתה, בלי לעשות כלום, מה היה קורה? היינו אומרים, מי אומר בכלל שבלעם יכול לקלל? לא היינו מעריכים שיש פה חסד גדול שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. אבל מה? הקדוש ברוך הוא שחרר לרגע אחד את הכלב. נתן לבלעם פעם אחת לתת עיצה לבלק. ואז הוא נותן לו עיצה, לך היא עצחה, הוא נתן לו עיצה עם הזה, ומפיל מעם ישראל 24,000. רגע אחד שחררו את הכלב. ואז מן השיטים, מה היה בשיטים? שיטים היה נפילה בפאור, ששם נפלו 24,000 מישראל. מן השיטים עד הגלגל, למען דעת צדקות השם, איזה צדקה וחסד הקדוש ברוך הוא עשה איתנו, כל התקופה הזאת, שהוא סתם את הפה של בלעם, שהוא לא יכל לקלל, כי תראה איזה כוח, איזה נזק הוא גרם בשנייה הזאת שהוא דיבר.
זה
היה
שיטים
את המשפח,
זה היו 40 שיטים שנפלו פה ולא עושים דבר,
זה היה רק תאומית נפל, רק שם הרבה אנשים, הרבה חיילים. יש את הסיפור עם המלכות, היה יהודי פעם נתפס ברומניה. ונתנו לו עונש, שיקבל 25 מלכות. השם ישמור מלכות, שם זה... בגמרא כתוב במסכת מכות, שאם צריך לתת למישהו מלכות, אז לוקחים מישהו שגדול בחוכמה וחלש בכוח. אבל שם ברומניה הקפידו אחרת, שיהיה חלש בחוכמה וגדול בכוח. היה נזמין איזה גוי, ככה שייתן את המכות, שנהנה מהמכות. אבל שם יש... אפשר בכסף לסדות כל העניינים. אז היהודי עולה לבית של של הרומני הזה שנותן את המכות, ואומר לו, כמה? והוא מבין טוב מה בשביל מה הוא הגיע. אומר לו, 100, 50, 75, ומסתדרים בסוף על הכסף, משלם את הכסף, והמכות הולכות להיות קלות, 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 שכמעט לא מורגשות. אין בעיה, מגיע היום של לקבל את המכות, מותחים אותו על העמוד, והגוי הזה עומד בהסכם, ונותן למכות כאלה לקיפות, בסדר, היהודי שוכב לו שם מחייך, ברוך השם שהיה לי שכל, ללכת לשלם מראש, ואז המכה 25, נותן לו כזאת מכה, הוא חותך לו את הבשר. אז הוא אומר, מה זה? גנב, סיכמנו. מה זה? 24 היו בסדר, אבל מה זה האחרון? הוא אומר, לא, אם אתה היית, אם האחרון גם הייתי נותן לך קל, היית מתחרט למה שילמת. נתתי לך אחד אמיתי, בשביל שתדע מה הרווחת ב-24 הקודמים. יחד סיפור. יכול להיות גם לענייננו, זה למען דעת שתקות השם. פעם אחת חטפנו מכה אחת מבלעם הזה, מן השיטים עד הגלגל, למען דעת צדקות השם, ממה הקדוש ברוך הוא הציל אותנו, ב-24 מכות הקודמות שבלעם הזה רצה לתת. כן. ואז הוא אומר, בלעם, מי מנה עפר יעקב ומספר את רוב הישראל. מה זה מי מנה עפר יעקב? אומרת הגמרא בנידה, שהקדוש ברוך הוא יושב ורואה על כל טיפה וטיפה, מתי יוולד צדיק ממנה, הקדוש ברוך הוא, מי מנה עפר יעקב ומספר את רוב הישראל, שסופר, יושב וסופר רביעותיהן של ישראל, לראות מתי תבוא טיפה שהיא יבצע ממנה צדיק. ועל דבר זה נסמת עינו של בלעם. רש"י מביא את זה בפרשה שלנו בהמשך, בפרק כ"ד פסוק ג', לפי שאמר ומסתר את רוב הישראל, שהקדוש ברוך הוא יושב ומונה רביעותיהן של ישראל, מתי תבוא טיפה שנולד הצדיק ממנה, אמר בליבו, מי שהוא קדוש, או משרתיו קדושים, יסתכל בדברים הללו, ועל דבר זה נסמת עינו של בלעם. כך אומר רש"י מביא שם, על דבר זה הוא קיבל עונש של עיוורון. אנחנו יודעים תמיד שהאנשים שבאים משמיים זה אנשים של מידה כנגד מידה, נכון? עכשיו, בלעם ישב ודיבר על הקדוש ברוך הוא ככה עסוק עם הדברים לכאורה של העם ישראל, על זה הוא נענש להיות עיוור בעין אחת. מה הקשר? אומר הרב רוטנר, זיכרונו לברכה, מה נותן לבן אדם שתי עיניים? אם היה לאדם רק עין אחת, מה נותן לו שתי עיניים? תלת מימד. מה זה תלת מימד? מימד העומק. זאת אומרת, חוץ מאורך ורוחב שרואים בעין אחת, רואים גם את העומק, מה יותר עמוק, מה יותר קרוב. אומר, מי שלא רואה את העומק בזה שהקדוש ברוך הוא יושב ומונה רביעותיהן של ישראל, לא מגיע לו לראות את העומק בעולם הזה. מידה כנגד מידה לוקחים ממנו את המימד העומק, את התלת מימד בעולם הזה. פירוש נפלא. זה של רבי יצחק קוטנר. יש פירוש של הבעל שם טוב על הפסוק הזה, זה מובא בספר קהילת יצחק, דווקא ספר ליטאי, ובספרי חסידות זה לא מובא. בעל שם טוב על התורה זה מובא, אבל זה כבר מתוך קהילת יצחק. בספרים החסידים, עד כמה שידוע לי, זה לא מובא. נאום הגבר, שתום העין, אומר רש"י מה זה שתום העין, שעיוור בעין אחת, אינו נקורה ומוצאת לחוץ. שתום אור, פירוש אחר ברש"י, שמה זה שתום העין, שהוא רואה בעין אחת. אבל שכתוב שתום העין ולא שתום העיניים, זה אומר שהוא רואה בעין אחת טוב ולא בשתי העיניים. אבל שתום העין הכוונה עיוור בעין אחת. אומר התרגום, מה זה נאום הגבר שתום העין, ואימר גברה דשפיר חזה. דשפיר חזה זה שרואה טוב. היה צריך להיות נאום ואימר גברה דשום העיני, לא? מה זה דשפיר חזה? אז אומר הבעל שם טוב, דבר ראשון אביא הקדמה לבור של הבעל שם טוב סיפור, זה שמעתי מאבא שלי. הוא אומר, יש, בשביל להזבות הבעל שם טוב, הוא אומר את זה, יש ככה, היה פעם יהודי, שהיה חייב הרבה כסף לפריט, לא היה לו לשלם. הפריט רוצה לשים אותו בבור, היהודי מתחנן, לא רוצה, כן רוצה, ואז הפריט האחזר הזה אומר לו, תראה, מחליט להתעלל בו, אומר, תראה, אני לפני שנים יצאתי למסע צייד, ונכנסתי חטא בעין. עין אחת שלי הלכה, נסעתי לוינה, לפרופסורים הגדולים, ועשו לי עין מזכוכית, שנראית בדיוק כמו העין הרגילה. אף אחד בינתיים לא הצליח להבדיל בין העין הזכוכית לעין האמיתית. אם אתה מצליח להגיד לי איזו עין מזכוכית ואיזו עין אמיתית, אתה מקבל את זה, אתה יוצא מהבור. טוב, היהודי מה יש לו להפסיד? בין כה וכה יחזור לבור, אז בסדר, בוא ננסה, 50-50. היהודי ככה מסתכל טוב, העין הזאת, העין הזאת, העין הזאת, הוא אומר, לפי הביטחון, העין הזאת זכוכית, העין הזאת אמיתית. פריץ מתלהב, אומר, וואו, קלעת מדויק, איך עשית את זה? אף אחד היום לא הצניח. איך הצלחת לדעות מה הפרוכית, מה האמיתית? תראה, בעין הזאת ראיתי איזה ניצות של רחמנות. זה לא יכול להיות שלך, זה חייב להיות פרוכית. אומר אותו דבר, אומר הבעל שם טוב, הגוי הזה, הרשע הזה, בלעם. איך יכול להיות ששורה עליו רוח נבואה, רוח קדושה? הרי כל כולו תמה. כל כולו תומעה והשחתה. איך שורה עליו רוח של קדושה, רוח של נבואה? אז אומר שהאדם, חוץ מהמבנה החיצוני שלו, יש לו אותו דבר את הנשמה, שזה בעצם מבנה פנימי. וכמו שיש לאדם יד פיזית, יש לו יד רוחנית. ועין פיזית, עין רוחנית. אוזן פיזית, אוזן רוחנית. וכשאדם פוגם רחמנא ליצלן ביד שלו, אז היד הרוחנית שלו נפגמת. כשאדם פוגם באוזן שלו, אז האוזן הרוחנית נפגמת. אותו דבר, רגל, רגל הרוחנית. עכשיו הוא אומר, גם כשאדם, החיצוניות שלו שבורה, הפנימיות נשארת שלמה. הוא אומר, כמו שכשאדם מוליד ילדים אחריו, אז הם בריאים, גם אם קרטו לו רגל. כי בעצם בגוף הרוחני שלו, בנשמה, בגוף הפנימי שלו, זה עדיין נשאר שלם. אומר, למרות שבלעם היה עיוור בעין אחת, מבחינת הגוף הפנימי שלו, הנשמה שלו, אז הגוף היה שלם. אם ככה, כל הגוף שלו היה תמה, אבל הייתה עין אחת שהוא לא פגם. העין שהוא היה עיוור. והעין שהוא היה עיוור הוא לא חטא, והעין שהוא היה עיוור הוא לא פגם. העין הזאת נשארה טהורה, נקייה. אומר, אם ככה, נאום הגבר שתום העין, נאום האדם, שאימר גברה, שהוא עיוור בעין אחת, אימר גברה זה שפיר חזה, דרך העין הזאת העיוורת, הוא ראה מאוד מאוד טוב. את כל המראות של הנבואה הוא ראה בעין העיוורת הזאת. ככה אומר הבעל שם טוב, זה הפירוש הזה. יש עוד פירוש יפה של בית הלוי. בית הלוי אומר, שימו לב במשך הפרשה, זה גם כמובן בקהילת יצחק, שבלעם, בלק שולח לבלעם, בוא תקלל את עם ישראל. מה התשובה של בלעם? בים בלעם ויאמר אל עבדי בלק, אם ייתן לי בלק, מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם אלוקיי לעשות קטנה או גדולה. טוב, אומר עוד פעם, ואז בלק חוזר על זה שלוש פעמים בלעם, חוזר על המשפט הזה. כשהוא מגיע, ועוד פעם, זה פעם השנייה כבר, אחר כך שהוא מגיע, בלק יוצא לקראתו, הוא אומר לו, אתה היכול אוכל דבר מאומה, הדבר אשר ישים אלוקים בפי, אותו אדבר. אחר כך, בפעם השלישית, אותו ישמור לדבר. אחר כך, בסוף, בלעם, בלק מתרגז על בלעם, ואומר לו, מה, הנה לקוב אויבי קראתיך, והנה ברך תברך, זה שלוש פעמים, ואתה ברך לך אל מקומך. מה הוא כל כך כועס? אמרו לו את זה שלוש פעמים מראש. ואיחר אף בלק אל בלעם, ויספוק את כפיו. מה הכעס הגדול? אמרו, סיכמנו, דיברנו, צריך יותר משלוש פעמים לפרט. מה הוא עכשיו מתרגז? ובלעם אומר לו, אלו גם אל מלאכיך, אשר שלחת אליי, דיברתי למור, אם ייתן לי בלק, מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם. אז מה הצדדים של בלק? מה הוא רוצה? אומר רבי הלוי, יש שתי סוגים שאני לא יכול. יש בן אדם שאומרים לו, תשמע, תיגש, תיתן לרב סתירה באמצע בית מדרש בפני כולם. אמר, אני לא יכול. אמר, אני אתן לך $10,000. פתאום מתברר שהוא כן יכול. למה? הוא ייתן לרב אחוזים, ובסדר, זה יסתדר. יכול. פיזית הוא יכול. הוא לא נראה לו, הוא לא רוצה לעשות את זה. לכן הוא אומר, אני לא יכול. אני לא יכול מצפונית. לעומת זאת, אני אומר לבן אדם, תרים את הקיר. תרים את הקיר, אני לא יכול. אני אתן לך $10,000. אתן לך $1,000,000. אני לא יכול. זה סוג אחר של אני לא יכול. יש אני לא יכול מצפונית, ויש אני לא יכול במציאות. בלק הבין את בלעם בהתחלה, שהוא אומר, אני לא אוכל לעבור את פי השם, אני לא יכול, המצפון שלי לא מרשה לי. לא בסדר, משלם לו יותר, המצפון יסתדר. אבל פתאום באו, אוכל, זה כמו להרים את הקיר. לקלל את עם ישראל נגד הרצון של הקדוש ברוך הוא, זה כמו להרים קיר. אין לי אפשרות. לא עוזר כלום. השם יעזור שכמו שהתפתחו הקללות של בלעם לברכה, נזכה כולנו עד לגאולה שלמה ומרב ימינו אמן. רבי חנניה בן עקשיא אמר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. לפי כוח רבו להם תראו מצווי שנאמר, עדיני חופי תמנתית, כה יגדיל תראו וידיר.
תודה רבה.